אהלן לכל המטלים והמטלות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. והיום אנחנו הולכים להגיע לדולמיטים אי שם בצפון איטליה. זה פרק שאני הרבה זמן רציתי לעשות אותו, כי הטיול היה באוקטובר, וכמו שהחודש הזה מצלצל לכם עם דברים רעים, אז אתם יכולים לנחש גם מה קרה בזמן שהייתי בטיול, ובגלל זה לא יצא לי עד עכשיו להקליט את הסיפור, אבל אני חושב שזה יעד ואזור מטורף ומדהים שהרבה מאוד ישראלים גם מגיעים אליו, וחשוב שנייה לתת את המצות ואת הכיוונים הנכונים ממה שאני חוויתי על האזור הזה, כי הוא באמת מטורף. אז לשם כך הבאתי גם את אביה, היא עוד מעט תציג את עצמה, אתם מכירים אותה כבר, וככה נצלול לדברים. אז יאללה, בואו נתחיל. אז ממש דקה לפני שאנחנו מתחילים, אני מזמין אתכם לבקר באתר של הפודקאסט peppersplans.co.il. תמצאו שם את כל הפרקים, שאלונים, כמובן את קולקציית בגדי הטיולים של הפודקאסט. מה קורה, אביה?
מה נשמע איתי? אני בסדר, מה איתך?
איזה כיף, יש לי דז'ה וו קטן.
כן, אנחנו באותו מקום.
כמעט אותו זמן גם.
כן, כמעט שנה אחרי זה.
ממש, וואו.
כן, אני בעצם ראיינתי את איתי בשנה לפודקאסט.
כבוד.
נשארתי אותה אביה, מאותו הג'ודו, מאותו הבית. לא השתנה כל כך הרבה חוץ מהאורך של השיער שלי.
נכון, הוא התקצר, זה לא התארך עם הזמן.
הסתפרתי מאז, אבל לא, כשראיינתי אותך הייתי כבר עם שיער קצר לדעתי.
כן? לא, הוא היה יותר ארוך. נבדוק את זה בתמונות.
אני מעריכה עכשיו, אז זה לא משנה, כי it's only getting longer.
נכון, אני גם בשנת שירות עכשיו, חוותה גם את המלחמה,
היא באופקים. במכינה, במכינה.
מכינה, סליחה, מכינה, מכילה על המכינה.
כן, אז אני במכינה, בגלל זה גם היה לי איתי קשה לתאם איתי, כי אני באופקים עכשיו בדרך כלל.
גם אני לא בן אדם כזה קל לתיאום.
כן, אבל אתה קצת יותר נגיש, גם יש לך אוטו וזה, אני תקועה בפריפריה קיצונית, אבל הנה אני כאן, והפרק הזה קורה.
או, בשעה טובה, בשעה טובה. אז יאללה, בואי נתחיל, אני חושב שאיטליה זה אחלה ברייק.
יאללה.
עכשיו חשבתי על זה, זה אבסורד, אנחנו מקליטים אותו בפסח, וזה פרק על איטליה, שכל המהות שם זה החמץ, על החמץ על החמץ.
נכון, זה וצרפת.
נכון.
צרפת זה בירת המאפים וזה בירת הפסטה.
אני אומר שבעצם הכל, גם בגיאורגיה, כאילו אני לא חושב שיש מאכל שהוא לאומי כזה, שאין בו חמץ.
רק לנו יש את המצות.
יאללה, אז בואו נתחיל.
טוב, אוקיי, אז ככה, איתי, אתה היית באיטליה בעצם. עם מי טסת ולמה דווקא לשם?
אז טסתי עם תמיר, שהוא חבר טוב, שהוא היה שותף שלי לדירה, שמכיר אותו כבר כמעט עשור. ורצינו לעשות איזשהו טיול שהוא משלב גם את איטליה, כי אנחנו חולים על האוכל איטלקי בקטע הפסיכי, היינו ביחד גם ברומא לפני איזה 4 שנים, ורצינו גם שלב טבע ושלב קצת טיול עירוני, והדולומיטים זה היה בדיוק כזה האזור המושלם לדברים האלה, כי מצד אחד אתה גם נוחת בעיר, אנחנו נדבר עוד מעט גם על הערים שאתה עובר בדרך, מילאנו וונציה, אז יש לך את החלק הזה בטיול, ההיסטוריה המטורפת של איטליה כמובן, התרבות המטורפת והאוכל, כאילו האוכל זה מדהים, נדבר על זה גם בהמשך, וכמובן הטבע, הטבע בדולמיטים הוא עכשיו לדעתי אחד מהאזורי הטבע הכי יפים באירופה, זה חלק מרכס דולמיטים שזה אולי אזור הדרומי של האלפים, זה ממש על הגבול בין צרפת, שוויץ, סלובניה כזה, אוסטריה, שממש אתה יכול כאילו מהאזור הזה לנסוע לכל אחד מהמקומות האלה גם, והוא מכיל גם ערים מאוד מאוד גבוהים, יש שם גם את העמקים עם הדשא ואגמים ונחלים, והשילוב הזה הוא קסום, באמת. וגם האינסטגרם תחן לאחרונה, תחן חזק את הדולומיטים.
נכון. טוב, אז בעצם איך הגעתם לשם? בקטע של מנסתם טיסה, מניחה שלא הלכתם ברגל, אבל לאן טסים? לאן סוגרים טיסה באופן ספציפי?
אז השאלה קצת טריקית באמת, כי בגלל שהדולמיטים זה אזור, והוא אזור יחסית גדול, יש כמה ערים גדולות שאפשר להגיע אליהם ומהם לנסוע לדולמיטים. אין איזה שדה תעופה מרכזי בינלאומי בדולמיטים עצמם, אבל יש את הערים הגדולות ליד, יש את ונציה ויש את מילאנו. אפשר גם לטוס אולי לשוויץ ולנסוע, או לאוסטריה ולנסוע, אבל זה קצת מעריך את הדרך ומסרבל את זה. אני ממליץ על או מילאנו או ונציה, יש גם טיסות לוקוסט לשם, למרות שבוא נראה מה קורה עם המלחמה, בינתיים אנחנו לא עוזרים בלדחוף את הדברים האלה. טסים למילאנו או טסים לוונציה, זה 3-4 שעות נסיעה, תלוי לאיזה אזור, אם אתה טס למילאנו, אתה יכול גם לעבור דרך אגם גרדה בדרך, שגם זה אזור בפני עצמו מומלץ לטיולים. ואתה מזכיר רכב. חשוב להדגיש גם באמת שאת האזור הזה אי אפשר לעשות בלי רכב, כי המחקים עצומים, וכל הכיף זה באמת לנסוע, לעצור, בכל מיני צורות נוף שונות, לראות את הנוף שנייה בדרך, לעצור בכל מיני עירות חמודות. התחבט שם הוא לא AI והוא לא מספיק בשביל לחסות את האזור בצורה נוחה.
כמו בארץ בעצם.
כמו בארץ, בדיוק. זה אזור שהוא גם מאוד מאוד עם טבע, והכבישים מאוד מאוד מפותלים, אז זה כן דורש השכרת רכב וקצת ניסיון בסיסי ברכב, אבל אם אנחנו גם מזכירים באמת את הנושא של השכרת רכב, אז יש כמה דברים שחשוב לקחת אותם בחשבון. דבר ראשון שמזכירים, תקראו שנייה קצת ביקורות על החברה, יש חברות שאולי הן קצת פחות טובות, ובאמת אחרי זה יחפשו אתכם על כל מיני נואנסים קטנים. תמיד מומלץ לעשות את הביטוח המקיף לרכב, כי אתה לא רוצה על כל שריטה קטנה לשלם ולהתחיל להתווכח איתם. יש גם אפשרויות לעשות דרך חברות בארץ שמכסות אותך בחול, אז זה גם עוד אופציה. שימו לב גם שאתם מזכירים רכב אם יש לו הגבלת קילומטראז', כי בטיול הזה אתם הולכים לעשות הרבה קילומטראז', אז שלא לכם הגבלה. חלק מהמקומות גם דורשים מחל מלא למחל מלא, זאת אומרת שאתם מקבלים את הרכב עם מחל מלא של דלק, אתם צריכים להחזיר אותו גם ככה. יש הרבה מאוד כבישי אגרה באיטליה, הכבישי האגרה האלה, התשלום הוא בכניסה לכביש, אתה מגיע בכניסה ואתה רואה שיש כמה נתיבים, אל תלכו לנתיב של הטלפאסט, כי זה בעצם נתיב שהוא לאנשים שיש להם מנוי, כמו שיש בארץ בכביש 6. תלכו לאזור של, קוראים לזה קאסה נראה לי או משהו כזה, שזה האזור שאתה משלם במטבעות, עוד לא ממש התקדמות טכנולוגית, אז אתה ממש משלשל מטבעות לתוך מכאן, אז מגניב במילה לשלשל מטבעות. ותשימו לב גם שאתם מוסיפים עוד אופציה לנהג, כי נסיעות מאוד מאוד ארוכות, אתה לא רוצה לנהוג אותם רק אתה לבד, תביאו מטען להטענת הטלפון, זה חשוב בשביל הניווט, בכללי גם תורידו מראש מפות, תקנו איסים, יש לנו קוד קופון דרך אגב באתר, ותשימו לב שבאזורים עירוניים יש שלט שקוראים לו זונה טראפיקול לימיטו, שהכוונה היא שאי אפשר להיכנס לשם עם הרכב, או בשעות מסוימות אי אפשר להיכנס, והכנסות באיטליה הם גבוהים, כאילו זה 200 יורו לכנס, זה כמעט טיסה, זה ממש כמעט טיסה. זהו ככה בגדול להשכרת רכב.
רגע, אבל מה, לא כל אחד יכול להשכיר רכב. כאילו בוא נדבר על החוקים האלה, זה חשוב.
אני כבר גדלתי ובאתי בשנים, אז עברתי את גיל 24, שזה בערך הגיל שרוב המקומות בעולם מאפשרים להשכיר רכב מעליו. יש מקומות שמאפשרים מתחת, אבל זה דורש עוד תשלום, אז קרו את זה בחשבון. את למשל...
לי אין רישיון, אני לא בתמונה בכלל.
לא בתמונה.
אבל כשיהיה לי, אני צריך לחכות עוד כמה שנים טוב.
נכון, אז זה משמעותי, אבל אם תשים עם חברים, ויכול להיות שאחד מהם כבר עבר עד גיל 24 וזה, אז זה אופציה. זה בגדול, השכרת רכב זה די פעם ראשונה שהזכרתי באמת עצמאית, וזה ממש לא סיפור. כאילו אתה בא, נוחת בשדה תעופה, הולך לעמדה של הרכב, ממלא את הפרטים, סדר הכל, מקבל מפתח, לוקח את האוטו, שלום על ישראל. שימו לב אבל שאם אתם נוחתים באיזה עיר ואתם רוצים כאילו לטייל בעיר לפני שאתם מתחילים את המסע שלכם מכיוון הטבע, אין טעם להזכיר רכב בהתחלה איך שאתם נוחתים, כי בתוך מילאנו עצמה אין לכם מה לעשות עם רכב, תשלמו מלא כסף חנייה, פשוט תזכירו את הרכב אחרי שאתם מסיימים את הטיול העירוני. אותו דבר גם בוונציה ובמילאנו. חשוב להדגיש, יש כמה שדות תעופה, יש את ברגמו ויש את מליפנסה. מליפנסה הוא בצד השני של מילאנו, הוא בקצה היותר מערבי, וזה מוסיף עוד שעתיים נסיעה לכל האזור של הדולומיטים. קחו את זה בחשבון, עדיף לטוס לברגמו. אני לא הייתי במילאנו, אז אני לא יכול להמליץ על כלום, אבל שמעתי מאחותי שהייתה שם עם חברים שזה אחלה מקום. היית במילאנו?
לא יצא לי, עדיין.
אבל אני גיליתי שאת שוויצרית, דיברנו על זה עכשיו לפני, אני בשוק מזה עדיין.
כן, בטח.
כן, בטח, זה לא, ויה מלכה, איפה פה
ראית אותי, אני הכי אשכנזיה בעולם, אבל אני שוויצרית מצד אמא, אני שם פעם בשנה בגדול. ואתה מוזמן לבוא איתנו פעם אחת, אני אראה לך את שוויץ, אחלה מקום, מקום יקר, זה כן, זה אני אומר. אבל יש לי משפחה שם, אז אני צריכה לשלם על מלון וכל זה, אבל זה מקום שווה את זה, זה חד משמעית שווה את זה.
אכלת אוכל שוויצרי?
בטח, פונדו, מקלט, מה?
מה ההבדל בין פונדו לרקלט?
אוקיי, פונדו זה יש לך סיר כזה גדול באמצע עם גבינה מותכת, ואתה לוקח בדרך כלל לחם, נועט את זה על מזלג כזה ארוך, וטובל בתוך הגבינה, אפשר גם כאילו כל מיני ירקות ודברים כאלה. ורקלט זה שונה, זה מכשיר כזה ששמים בתוכו חתיכות של גבינה, כאילו ריבועים כאלה של גבינה מיוחדת, עד שהיא מותכת, ואז כשהיא מותכת שמים את זה מעל תפוחי אדמה. מבושלים, וזה הדבר הכי טעים בעולם.
מה, זה נראה לי גוש שומן, וואו. כמה גריזי זה.
זה ממש שווה את ההתקף לב שבדרך, חברים. זה אחד המאכלים הכי טעימים שיש לדעתי.
אני לא פן גדול של גבינה.
גם אני לא.
אבל דווקא השילובים שם לפעמים הם מאוזנים. הם יודעים לאזן את זה לפעמים. וטוב, הזכרנו כבר אוכל, נראה לי...
כן, נעבור לאוכל שבאיטליה. איטליה היא בירת הפסטות והגלידות.
הג'לאטו, ג'לאטו, אני מבקש, ג'לאטו, כי בגלידה, באיטליה זה התמחות כבר שנמשכת כמה מאות שנים, והגלידה שם מאוד מאוד שונה. הג'לאטו האיטלקי הוא דבר ראשון במרקם שהוא קצת יותר קרמי, הוא לא נמס באותה צורה כמו הגלידה שאנחנו מכירים בארץ, הוא לא מבוסס על שמנת, הוא מבוסס על חלב, שהוא גם קצת יותר דל שומן, שזה טוב. והכל שם רכיבים טבעיים, הכל הרעיון הוא שבעצם הם מבססים את הטעם, רכיבים טבעיים, לא חומרים אחד, סיבים אחד, דברים כאלה. בגלל זה חשוב גם לדעת לזהות ג'לאטו. דבר ראשון, אם אתם רואים ערימות ענקיות של גלידה, שהן פוטוגניות מאוד, זה לא ג'לאטו.
זהו, באתי להגיד את זה, אני גם שמעתי את זה.
זה לא ג'לאטו, כי פשוט פיזית הוא לא יכול להישאר בכזאת צורה, הוא חייב להיות כאילו שטוח. ואם אתם רואים צבעים מאוד מאוד זוהרים, זה גם לא הגיוני. כאילו טעם של בננה שהוא צהוב, זה לא הגיוני, כי בננה רק הקליפה צהובה, הבננה עצמה לבנה.
נכון.
אז אותו דבר גם כאילו לגבי לימון ודברים כאלה.
בוא נגיד גלידה דרדסים. כאילו, נכון. זה כנראה לא עשוי מדרדסים אמיתיים.
מה הטעם גם באמת של, של דרדסים? כאילו אני מנסה עכשיו, אמרו אותו נעשה דגל בטעם דרדסים, מה יכול להיות טעם של דרדס?
אני אכלתי פעם בטעם של וניל. היה גם שקדים, אני חושבת. זה פשוט כחול זוהר. זה מאוד
זוהר,
יפה.
והטעם שיוצא,
הטעם אני מוצא. כן, זה לא, יש גם טוטי פרוטי, whatever. זה פשוט, זה פשוט מצטלם טוב, וזה כחול מאוד יפה ומאוד מלאכותי.
ממש. הייתי לפני כמה ימים בגלידריה בארץ, וראיתי טעם מרשמלו, והכל היה פסים, ורודים, כחולים, הלבן, משהו כאילו זוהר. שאתה רואה כאילו את הצבעי מאחר שפרשות מרחו אותם כזה כמו מכחול.
נשמע טעים.
אז זהו, זה באמת חשוב לדעת, וגם הג'לאטו, שמים אותו עם כף כזאת שטוחה, לא כזאת כף של סקופ כמו של גלידה, כי פשוט צריך לתת לו מין משיכות כאלה, עד שמייצבים אותו על הקונוס, וזה מדהים, מדהים. אכל פעם ג'לאטו? יצא לך...
לא.
לא? לא, גם בארץ יש מקומות שמוכרים, אני אצא לחשוב על מקומות ספציפיים, אני יודע שיש כאילו כל מיני ארטיסרי כאלה שמוכרים בארץ גלידות איטלקיות, שהסגנון שמכינים הוא אמור להיות סמי-איטלקי.
זהו, אני לא חושבת שהייתי בגלידריה כזו, אבל אם כבר, אז עד הסוף, מה, אני אטוס לאיטליה.
חובה, גם את טסה לשוויץ, כאילו, את יכולה לחתוך שם...
זה קרוב, זה מאוד קרוב, בטח.
כן, זה כמו גדר הגן יבנה.
אז מה הגלידה הכי טעימה שאכלת?
וואי, את האמת שאני דבקתי שם בכמה טעמים ספציפיים שמה שאהבתי, ויש איזה טעם שקוראים לו סטרטצ'לה או משהו כזה. מכירה? אני לא יודע איך להגדיר את זה. איך את מגדירה את זה?
זה כאילו וניל עם שברי שוקולד, לא?
כן, אבל זה כאילו, זה לא ממש וניל, זה כאילו כמו קרם חלב, זה כמו המילוי הלבן של הקינדר. זה רק המילוי הלבן של הקינדר כזה, שפשוט הקרם של החלב זה לא ממש וניל, עם כזה שברי שוקולד עדינים, מדהים, ובאמת היה לנו חוק, פעם ביום גלידה. פעם ביום גלידה, והיה פעם אחת שלא אכלנו, אז אכלנו פעמיים באותו יום.
יפה, אוקיי, צריך להשלים את הפער הזה.
ואני גיליתי את הלאכול בקונוס, שזה משמעותי, כי אתה, ברגע שאתה מלקק את הגלידה, היא עוברת על כל בעלות הטעם בלשון. ואז אתה גם נהנה מהמרקם וגם נהנה מהטעם יותר, מאשר לאכול עם כפית, שאתה פשוט כאילו מעמיס את זה כמו מרק.
אתה זורה לי מלח על הפצעים, אני לאחרונה נאלצתי להפסיק לאכול גלוטן.
וואי,
טוב, אתה יכול לאכול את הקונוס. אז no more consume for me. אבל כן, לא, לא, אני מסכימה איתך, זה בהחלט הדרך הנכונה לאכול גלידה, ומישהו מאחרת פשוט טועה. אבל בוא נעבור למנות העיקריות, מה? יש עוד דברים חוץ מג'לאטו.
טוב, מכירים פיצה פסטה, מכירים. פיצה חשוב לדעת שגם יש הרבה מאוד אזורים איטליה שיש פיצות שונות, כאילו יש את הפיצה נפוליטנה ומרגריטה, והפיצה שם באמת היא אומנות. וגם הנושא של הפסטות, יש כל מיני סוגים של פסטות שהם מיוחדים לאזורים מסוימים, למשל בולוניה יש את הבולונז, ברומא יש להם את הפסטה, אחרי שם שלה שהיא כזה עם נגיד חזיר וביצה וגבינה, לא זוכר את השם.
בטח, אני יודעת, כי אני אוכלת את כל הדברים האלה.
כל מה שאת לא אוכלת בערך. זה ככה בגדול, וכמובן יש את הלימונצ'לו, אם אתה באזור גרדה, יש הערה שקוראים לה לימון סול גרדה, שהיא מפורסמת בלימונים שלה, והיא, ככה טוענים, המציאה את הלימונצ'לו. לימונצ'לו זה פשוט כמו ערק, רק יותר טעים ומתוק על בסיס לימון.
זה משפטיים, זה פשוט לימון ערק, אבל נהדר.
ממש.
נהדר עוד יותר. לימון ערק זה נהדר.
יש את העינות האיטלקיים וכולי, וכל האזור שם מפוצץ ביקבים, אז אוכל לא חסר בטיול הזה, בוא נגיד זה ככה, ובאמת עשו לי טובה, תנסו למנע ממסעדות תיירותיות, אל תלכו לזון המרכזי, פשוט תחפשו בגוגל במפות, את המסעדות שהן קצת יותר מרוחקות, תסתכלו שנייה על הדירוג, ואז צריכו לאזורים קצת יותר מוחקים מהמרכז, וציינו ממסעדה שיותר מקומית.
מגניב.
זה ככה בגדול.
אתה טסת באוקטובר בעצם.
נכון.
למה דווקא באוקטובר?
גם, גם סוכות, לא פסח. סוכות, חופש, אדממה, אז זה יתרון. תאמת שהאזור הזה, צריך לקחת אותו בחשבון, כי המזג האוויר שם הוא מאוד משמעותי. כי האזור של הדולומיטים בחורף הוא אתר סקי. זה אחד האזורי סקי הכי גדולים בעולם. זה כנקרא סופר סקי אריה, שיש שם איזה 1,000+ קילומטרים של מסלול סקי, שזה המון. וזה אומר שבחורף אתה לא יכול ממש לטייל שם, אתה יכול לבוא לעשות סקי. אז העונה המומלצת זה כזה אפריל עד יוני, כי אחרי זה יולי-אוגוסט מפוצץ בתיירים, מפוצץ מכל אירופה ומלא ישראלים גם, ואני לא פן גדול של תיירים ישראלים בחול, וחם כמובן. ואז אחרי, אחרי עונת התיירות יש לך את ספטמבר עד נובמבר שקצת מתקרר גם, מתחיל להיות קצת שלכת, מזג אוויר פנן ובאמת עונה טובה לטייל בה, אז ככה יצא.
נשמע נדיר, טוב, אז אני סוגרת טיסה, עכשיו זה בדיוק התקופה שאתה אומר שכדאי לטוס.
נכון, בדיוק.
נכון, בין אפריל ליוני.
תקופה קצת בעתיד לטוס בה, אבל בסדר, זה...
כן, גם אני במכינה, ואין לי כסף, אבל תיאורטית, זה הזמן.
תיאורטית זה טוב מאוד להתכנן.
כן, תשיגו, קחו את הארנקים שלכם, תארזו כמה בגדים ותטוסו.
קחו בחשבון שגם באמת לתכנן שם טיול, זה מורכב, כי זה אזור ענק. אני חושב שזה היה אחד הטיולים הכי מורכבים שתכננתי, כי... צריך גם לראות שאתה מצליח לישון באזורים שאתה רוצה לטייל בהם, כי אתה צריך לתפור את האטרקציות שקרובות לאותו אזור. כאילו, וכל פעם צריך להחליט אם אתה עובר לישון במקום אחר או עושה נסיעות חזור, כי באזור עצמו של הערים זה יכול להיות שעתיים לכיוון. ואז אתה הולך הלוך חזור, זה 4 שעות ביום, מתיש, למרות שהנוף מטורף. צריך לקחת את זה בחשבון. זה ככה באופן כללי על האופן של הבניית טיול שעשינו, מה שעברנו על המפה. הסתכלתי גם בהמלצות באינטרנט, וכמובן באינסטגרם ובטיק טוק יש המון. פשוט דקרתי כל פעם את הנקודות במפה וראיתי אזורים קרובים וחיברתי אותם לאזור אחד, ואמרתי, טוב, ביום הזה נעשה את זה, נעשה ככה, נעשה ככה.
אני רוצה מתישהו פשוט לשבת לתכנן איתך טיול, אפילו לא להוציא אותו לפועל, רק לראות מה אתה עושה.
מה האומנות?
פיזית לתקוע איתך כזה נקודות במפה, להגיד, כן, ככה ניסע וזה. מתישהו גם נטייל, אבל...
אמן, שוויץ, הנה, כבר דיברנו.
נדיר, שנה הבאה.
יאללה, דיל, למרות שנראה מה שקורה שנה הבאה עד השחרור וזה.
עד הגיוס וזה.
לגיוס וזה גם, נכון. וואי, הפוך, וואי.
אוי בבוי.
תכף סכימת באותו זמן, אני משתחרר ואת מתגייסת.
זה מוציא אותי ממש צעירה ואותך קצת זקן.
נכון, נכון. וואי וואי.
אתה עמדה, אתה אשכרה משתחרר.
אמור בספטמבר.
אוקיי, טוב, זה שיחה לאחרי ההקלטה.
נכון, למרות שנראה, בסוף הפרק הזה יצא ואני אחתום עוד קבע ויאריך ועוד מלחמה.
נעשה פרק גם על זה.
נעשה פרק גם שלך.
טוב, אז מה עשיתם בטיול אשכרה?
אוקיי, אז נתחיל לעבור על הסדר של הדברים. אני אשתדל שלא יהיה רשימת מכולת, אבל נגיד את כל הדברים שגם קיימים, ולא רק עשינו אותם, שפשוט קראתי עליהם גם המלצות. אז נחתנו במילאנו, נסענו ישירות לאגם גרדה, בערך שעתיים נסיעה. אגם גרדה עצמו הוא אזור מאוד אהוב על ישראלים, כי הוא פשוט מתאים מאוד לילדים. יש הרבה שעושים שם טיולי יום, ישנים באחת מהעיירות מסביב לאגם, ונהנים מכל האטרקציות שיש באזור. יש אזורים של טבע, טיולים גם מותאמים לילדים, מסלולים קצת יותר קצרים, אולי קצת יותר מאתגרים גם. יש פארק מים, פארק סרטים, גרדלנד, שזה כמו דיסנילנד, רק גרסה איטלקית, לא יודע איך להגדיר את זה.
זה נשמע ממש מצחיק.
הוא נחשב ממש ממש טוב, רק תשימו לב שהוא נסגר באוקטובר, אז אנחנו פספסנו אותו. אבל הוא גם ממש מגניב.
עוד סיבה לטוס שוב.
נכון, בדיוק. וכמובן, יש את האגם עצמו, שאפשר לרחוץ בו, לשחות בו, לשוט בו, לעשות כל מיני פעילות של מים, ואז עצמו הוא באמת מאוד יפה, יש שם מקווים, גלידות וכו'. ישנו בעיירה בחלק הכי דרומי של האגם, קוראים לה, אני מקווה שאני אגיד נכון את השמות בפרק הזה, כי צריך לעשות את המבטא. לעשות את המבטא?
או שאגיד את
זה במבטא ישראלי.
תעשה את המבטא.
זה הנודל גרדה. שזה ה... זה הכתוב? הקרוב?
זה היה... כן, אני לא יודעת.
מנומסת, מנומסת.
אני לא איטלקיה, אני אתן לשירה לשמוע את זה והיא תאשר.
נאשר את זה. אז דזנו דל גרדה בחלק הדרומי של האגם, וגם אנחנו עם רכב, אז תכף היינו את הגמישות, לא היינו חייבים לישון בלב של הלב של זה הערה, ישנו ממש בפרברים שלה, מרחק של 5 דקות נסיעה באוטו. שימו לב שגם באמת באזורים באיטליה האלה המתוירים קצת קשה למצוא חנייה, אז לפעמים צריך לחנות מחוץ לעיר ופשוט ללכת פנימה ברגל, גם לא סיפור. וזהו, הגענו, ישנו שם, יום למחרת קמים, והולכים לחצי אי סימריונה, ממש קרוב בעיירה. יש שם טירה מטורפת מימי הביניים, עם עיר עתיקה, וכמובן גלידה ואספרסו, שני הדברים האהובים עליי באיטליה. נכנסים, מטיילים קצת בטירה, מסתובבים, עולים, יורדים וכולי, ומשם אנחנו ממשיכים לפארק חבלים. היית פעם בפארק חבלים?
יצא לי, כן, יצא לי להיות בפארק חבלים בשוויץ, גם בהרים איפשהו, מלא נסיעה, כזה רחבל וזה רכבל, אני לא סגורה על זה, עייפה מדי בשביל לדעת. ובאמת הגענו לפארק ענק כזה עם מלא פלטפורמות, זה היה מטורף.
אהבת את הסינון?
אני מתה על זה, אני מתה על דברים כאלה. אני אוהבת אקסטרים, אני אוהבת להתאמץ, אני אוהבת את הפחד בליפול, למרות שאני יודעת שאני לא יכולה ליפול. זה כיף.
זה בדיוק כל מה שאמרת עכשיו, פלוס זה שזה נמצא בצמרות עצים בלב יער מדהים, אז זה פשוט אזור סופר יפה, וזה חוויה, כי זה כאילו אדרנלין, ואתה ממש עובר בין פלטפורמות, הקונספט הוא שאתה קשור עם קבלים מה שמבטיחים אותך, ואתה עובר מלא מכשולים בין פלטפורמות, יש גם חלקים שאתה עושה אומגה, והכל כאילו עצמאית, אתה בעצמך, אין מדריך או משהו שמלווה אותך, עושים לך הדרכה בהתחלה, איך לא להרוג את עצמך פשוט, וגם אתה לא יכול ממש, כאילו יש שם קונספט כזה שאתה כאילו, כל פעם קשור עם קבל אחד לפחות, ואתה לא יכול לנתק את שני הקבלים ביחד, חייב כאילו לחבר את הקבל השני כדי לנתק את הראשון.
זה באמת קונספט מטורף.
ממש מדהים.
יש משהו שנועל כזה את השקל, ככה שאי אפשר פיזית לפתוח אותו, אז תמיד רק אחד יכול לצאת, ואז צריך לנעול אותו כדי לשחרר את השני.
בדיוק, וגם כל הרעיון שיש לך רמות שונות, כאילו יש פלטפורמות, זה גם היה מחולק לפי צבעים, ככה שיש אזור שהוא מותאם לילדים, והגודל והמתקנים בגודל שמותאם לילדים, וככל שאתה עולה כאילו בצבעים, אתה ככה עולה ברמות, אנחנו עושים כמובן את החלקים הכי קשים, את השחורים ואת האדומים, אבל זה גם מתאים לכל משפחה, גם ילד קטן בין 3 ו-4 יכול ליהנות מזה, וגם אני בין 25 כאילו יכול ליהנות מהדבר הזה, וזה נחמד ממש, זה שעתיים כזה בין העצים, אתה מרגיש שאתה קצת מזיז את הגוף שלך, היינו קצת תפוסים אחר כך.
זה הכי כיף.
אבל אחרי זה דפקנו גם מקדונלדס, אז קיצר, הצדקנו את הקלוריות.
דיסקליימר, לא צריך להצדיק שום קלוריה, חברים, מותר לכם לאכול, זה חשוב, תאכלו, הגוף שלכם צריך את זה.
לנשמה, לנפש.
זה חשוב, גם אם לא עשיתם ספורט, גם אם כאילו ישנתם כל היום, גם אם ישבתם, תאכלו, זה חשוב. שאף אחד לא יעז לומר לכם שלא, סבבה?
תראי, ממרום גילי, אני יכול להגיד שבגיל 25 כבר דברים מתחילים להצטבר בבטן, אני...
זה לא אומר שאתה צריך לא לאכול.
כמו פרופיל מסתכל כזה, טוב, יש פה קצת...
איתי לא יודע להסתכל במראה, הוא נראה נהדר.
אה, תודה, תודה. חברים. ושזה אני מביא אותה לרעיונות, קצת להרים, קצת להחמיא. זהו, אז זה באמת הפארק חבלים שהיינו, קוראים לו ג'אנגל אדוונצ'ר, יש שם עוד איזה פארק באזור, באמת מעולה, ממליץ. ואז היום אחר צהריים פנוי, ואמרנו, טוב, יאללה, בוא ניסע לעיר ורונה. מכירה את ורונה?
בטח, שמעתי עליה.
מאיפה?
רומאו ויוליה.
אופה, רומאו ויוליה, שאני גם התלבטתי אם להגיד רומאו וג'וליה, כי כאילו יש גם וגם, אבל היא באמת מפורסמת משם. כמובן, זה סיפור של שייקספיר, שהוא בכלל בריטי, שכתב כן. על ורונה, ואני לא חושב שהוא באמת מבוסס על סיפור אמיתי, אבל איכשהו תקעו את העיר הזאת כעיר של רומאו ויוליה, ויש שם גם את המרפסת המפורסמת שאומרים שהיא עמדה שם, והוא כאילו חיכה למטה, ו...
בסוף שניהם מתים, שתדעו.
כן, בסוף שניהם מתים, למרות שזה הרבה מאוד... וזה גם מוות מאוד מטומטם היה.
זה מאוד מטומטם. זה כזה, אני עמיד פנים שאני מתה, כדי שהמשפחה שלי לא תגיד לי לא להתחתן איתו. לא, היא מתה, אני אתאבד. אוי, לא, היא אתאבד, גם אני אתאבד. אוקיי, בסדר.
אז זה ממש סדרה שמתאימה לילדים היום. ממש. רציתי גם להגיד מרפסת שהיא משליחה את שערה, ואז אמרתי, רגע, זה לא סיפור נכון, זה רפונזל.
זה סיפור ילדים, כן.
אז שימו לב גם לשעות להגיע, אנחנו הגענו כבר אחרי שנסגרה שם, נסגר האזור של המרפסת, ויש אנשים שהם פנאטים על רומאו ויוליה, באמת, כאילו יש פנאטים, ויש שם את הפסל המפורסם של יוליה, שמה מפורסם בו, שבאים ו...
חופנים.
חופנים את שדיה, ממששים אותם, ובגלל זה גם האזור הזה מאוד מבריק, ותשימי לב דרך אגב, שיש מלא פסלים, גם בארץ,
המון,
המון. כאילו שרואים באדם ערום, ו... או אישה רומה, תמיד כן. האזור של השדיים הוא מבריק, כי פשוט ממששים וממששפים אותו,
נכון.
וגם האזור של המפסעה.
אני אישית מעדיפה את הפסלים של הכלבים שמלטפים אותם באוזניים, אבל כאילו, כן, זה, אנשים נורא אוהבים ללטף פסלים משום מה.
באזורים האינטימיים.
זה בהחלט ניכר, כן. כן. כאילו...
היית בניו יורק
סטייה פעם? סטייה מעניינת, לא.
יש לנו את הפסל המפורסם של השור, של הוול סטריט, וגם שם כולם מצטלמים עם הביצים של השור שמחזיקים וחופפים אותם. זה ביצים בגודל של הראש לי בערך. נחמד סך הכל.
זה נשמע אטרקציה מאוד... אטרקטיבית.
נכון, אז ורונה באמת היא יפה וחמודה ומתאימה כזה לאחר צהריים ערב, לבוא, לראות את המרפסת, לאכול, אוכל איטלקי טעים, ושם כמובן אכלנו פסטה, ונהניתי...
נשמע רומנטי לאור נרות כזה.
נרות, באמת לאור נרות, באמת, זה כאילו ממש...
אני ממש פיזית מדמיינת את זה, זה נשמע לי מדהים.
ראית יפה בחיה?
ברור.
לא יפה בחיים, היפה והיחפן, סליחה.
ברור.
עם הכלבים.
כן.
אז אני ממש הרגשתי...
אכלתם ספגטי על מיטבולס.
הרגשתי כל הטיול, כי אנחנו בסרט הזה. אני ותמיר יושבים כזה בשולחן, לאור נרות, מוזיקה איטלקית ברקע, מלצר איטלקי מגיש לנו את האוכל. רק איך הסרט הנשיקה הזאת בסוף עם הספגטי. הוא לא זרם.
לא מאמינה.
את היית זורמת, את היית זורמת.
ברור שהיית זורמת. הכל בשביל האומנות, חברים.
שם נהניתי מפסטה, ופעם ראשונה בחיים אכלתי חמור. וכשאתה רואה חמור בתפריט, אתה חייב לנסות אותו.
אם קוראים לך איתי, כן. נכון. אתה בהחלט חייב לנסות אותו.
וחייב להגיד שזה טעם שפרה. אז לא הפסדתם הרבה. זה דומה מאוד. כן, מחזב קצת. טעים, אבל טעם שפרה.
זהו, הוא שלח לי חומרים לפני הפרק, והוא הדגיש את זה שהוא אכל חמור, ואני נכנסת לאוטו, הוא בא לאסוף אותי, ואני אסור לו, אכלת חמור? הוא אומר לי, כן, זה היה כמו פרה. וזהו, בזה זה נגמר, זה היה מאוד כאילו מחזב.
לא, המורשית בחיים זה לנסות כמה שיותר דברים
חד משמעית.
מיוחדים.
לא יודעת, חשבתי יהיה יותר חוויה מסעירה, שכן, אכלתי חמור, וכאילו... כאילו בולונז.
כן, בולונז זה עם חמור, לא, באמת, זה היה טעם של בולונז רגיל. כאילו, טעים מאוד, אבל רגיל לגמרי.
מגניב.
אוקיי, אז נמשיך עכשיו את הטיול שלנו, אחרי שהיינו איזה שתי לילות באזור הזה של אגם גרדה, באמת יש שם עוד מלא דברים לעשות באזור, אנחנו פשוט רצינו להגיע כבר לדולמיטים, נסענו צפון מזרח כזה לכיוון הדולמיטים, הקפנו את האגם, עצרנו בדרך בעיירה לימון סולגרדה, שזה העיירה של...
איפה של לימונצ'לו.
לימונצ'לו, יפה, תוקפת. עצרנו שם, עצרנו בהמשך גם בעיירה שקוראים לה ריבה דל גרדה, שהיא גם עיירה מאוד מפורסמת, סופר תיירותית, והגענו לוורונה, שנמצאים גם מעל העיירה שקוראים לה וורונה. כאילו יש עיר וורונה, ויש כפר סלש עיירה שקוראים לה וורונה.
שני מקומות בשם וורונה.
שהם מאוד קרובים גם אחד לשני יחסית, גיאוגרפית.
זה כמו יבנה וגן יבנה.
נכון.
אבל כאילו יותר מגניב.
כן, למרות שפה זה אותו דבר, זה כמו גדרה וגדרה, שיהיה עוד גדרה איפשהו.
נכון.
דרך אגב, סיפור הזה, המובית, תמיד מציע לי לנסוע לרחוב גדרה בתל אביב, לפני שהוא מציע לי את העיר גדרה.
המובית מיוחד מאוד.
כי רחוב גדרה בתל אביב זה שוק הקרמל, זה מקום פופולרי יותר מגדרה.
זה אחלה מקום, כן, אבל זה... זה לא היעד שאלה, אבל אתה חותר בדרך כלל.
כן, טוב, אופציה ב', מה אני אעשה, אופציה ב'. זהו, מגיעים להם מפלי ורונה, ממליץ עליהם בחום, מפלים סופר חמודים שנופלים ממש בתוך סלע. בחיים לא ראיתי כזה דבר, ממש מפל שנופל בתוך סלע, אתה הולך כאילו דרך אזור שרצבו אותו, ואתה רואה ממש מפל עם תיאורה מאוד יפה. האזור עצמו סופר מטופח, יש גם פארק בוטני סביבו, אבל האתגר המשמעותי ביותר זה למצוא חנייה. אז פה נכנס הטריק הישראלי, כמובן שאנו מקומיים, ואז גילינו שיש ממש באזור הזה של העיירת ורונה הזאת חנייה של כנסייה. חניית אפר, שהיא בחינם, פשוט חנינו שם. ועוד משהו לגבי חניה באיטליה, אנחנו גילינו בדיעבד שיש הרבה מאוד אזורים שמותר לחנות בהם שעתיים בחינם, נגיד, או שלוש שעות בחינם ראשונות.
וואו.
איך סופרים? כאילו, מי יודע עכשיו, אני בא חונה, הפקח לא עומד, פותח לי שעון, ואז עוד שאני חוזר.
כן, איך הפקח יודע?
יש בתוך האוטו, בתא כפפות, מין קרטון כזה עם גלגלת, שאתה יכול להתאים את הגלגלת ולשים ממש את השעה, כמו מחוגה כזאת, את השעה שבה חנית.
וואו.
שזה ממש סמוך על, סמוך על, כן, על כאילו, הבאדם.
בארץ זה לא היה עובד, כולם היו שמים...
כמה שעות קדימה.
כן, כאילו, אז, כן, חניתי פה מחר. כן.
זה בערך מה שעשינו. כזה, שמנו כזה, לא הגזמנו, שמנו כזה רבע שעה כזה קדימה, כי גם זה שנתות, מה זה גסות? זה כאילו, כל שנת זה בערך חצי שעה. אז כאילו, נתנו כזה סיבוב לא מדויק כזה, והוספנו עצמנו עוד חצי שעה. אבל אני לא יודע אם אתם בודקים את זה, אבל קחו את זה בחשבון. וזהו, משם נסענו צפון על הכיוון הדולמיטי, בדרך כלל מלא מקומות לעצור בהם שלא עצרנו, כאילו כמו העיירה טרנט או מולוונו, שיש שם מפלים מאוד יפים במרכז של העיירה, או בולצ'אנו, שהיא מפורסמת בשרידים של אדם קדמון כפו שמצאו שם באזור, שזה פשוט חוליה חסרה בשרשרת של התפתחות האבולוציונית של האדם, קראתי זה ממש כתבה, כאילו יש את האדם מבולצ'אנו, זה ממש דמות.
מגניב.
אז מי שאוהב שרידים של אדם קדמון, זה המקום.
זה הדבר, בטח.
מנה עם הטעם של זה כמו שחמור גם.
איתי.
וזהו. משם אנחנו ממשיכים באמת לאזור של הדולמיטים, וישנים כבר, לא יודע אם זה איפה העיירה, קוראים לזה ריפיוג'ו מונטי פלידי, זה פשוט ביקטה, באמצע שום מקום, באמצע רכס כזה, ממש קסומה. בא יחידה שהיא בשום מקום. אז... כל הארוחת ערב, ארוחת בוקר, אכלנו שם, יש שם איזשהו דיל כזה, שאתה גם משלם ארוחת ערב, טעים, באמת טעים, לא היה לאן ללכת בערב, אז זה היה נחמד, עשיתי ריצה כמובן, כדי להצדיק את הכמויות פיצות שאני אוכל.
אתה באמת לא צריך להצדיק את האוכל שאתה אוכל לי חיים.
זה טעים. וגם באמת אפרופו זה, כאילו, גם באיטליה הסופרים מדהימים. כאילו, ממליץ באמת ללכת. היית בסופרים הרבה חול.
וואי, זה מטורף. למה זה כל כך יותר טוב מבארץ?
כי יש הכל, והכל מסודר ונקי.
נכון.
זה כל האלמנטים שאין בארץ.
נכון. ניקיון, סדר.
מעניין את יודעת מה יקרה לנגיד שוויצרי שיכנס לרמי לוי.
לפני פסח. וואי, אמא שלי חטפה כאילו הלם תרבות כשהגיעה לארץ, אמא שלי עלתה לארץ, והיא חטפה הלם תרבות. כאילו, מהכל, כן? מן הסתם גם המשפחה של אבא שלי, כי הם מרוקאים, וזה 7,000 אנשים. אבל זה מאוד, כאילו, הלם להיכנס לדבר כל כך מבולגן. גם סבתא שלי, כל שנה כשהיא מבקרת, היא כאילו, היא לא באה לקניות, זה יותר מדי בשביל העצבים הרופפים שלה בגיל הזה. אבל זה שונה לחלוטין. לחוויה, שמיים וארץ.
אז היה, באמת. טוב, זה המדינה שלנו, אין מה לעשות. נסתפק במה שיש ונאהב אותו.
נכון, זה הבית.
וזהו, אנחנו שנים באמת לילה ראשון שם באזור של הדולמיטים, ונתחיל לחשוב, זה קצת יהיה רשימת מקולת, אבל נעבור באמת על הדברים אחר כך שהלכנו. אז למחרת אנחנו קמים, בבוקר נוסעים לאורטזי, שזה עיירה מאוד מתוירת, שמשם אפשר לעלות ברכבה לשני אזורים הכי יפים, לדעתי, באזור הדולמיטים. בצד אחד יש את הרכס הססדה, שזה מפורסם בכמו צוקים כאלה של מרבדים ירוקים, שאתה ממש יכול ללכת לאורך הצוק. חפשו את זה בגוגל או בטיק טוק, תראו מלא סרטונים שם, באמת מקום יפה. וכמו שדיברנו קודם, כל המקומות האלה הם אתרי סקי בחורף, אז כל הגישה אליהם זה באמצעות רכבלים, שזה אירוע קצת יקר באמת, קחו את זה בחשבון, אז אי אפשר לעשות מלא רכבלים, כי זה בסביבות ה-50 יורו לרכבל. לפעמים גם שווה לקנות אולי בנדלים של שני רכבלים או דברים כאלה. אז זה ככה, היינו שם בססדה, היינו שם חצי יום, ירדנו לאורטזי, אכלנו, שתינו, נחנו ועלינו לצד השני של העירה, לאזור סקי השני, שנקרא, שם די מורכב, אלפ דה סיוס, שזה לדעתי המקום הכי יפה שראיתי בחיים. באמת, והייתי בהמון מקומות, זה הקר דשא האלפיני הכי גדול בעולם, שהוא פשוט מסתורע עד האופק. אתה כאילו רואה מלא מלא מרבדים של דשא, שבקצה אתה רואה רכסים כאלה של דולומיטים מזדקרים כזה, של דולומייט, של הסלע דולומייט, מזדקרים כזה למעלה. ואתה רואה פרות כזה רואות באחו וקצת כבשים, ואתה פשוט יכול ללכת שם לאורך קר הדשא הזה. אנחנו באיזשהו שלב פשוט עצרנו באיזה ספסל עם נוף מטורף, ככה ישבנו שעה וחצי, לא דיברנו, אנחנו היינו כזה בשלווה, עשינו קצת יוגה, ואז כדי להרוס את כל האלמנט הכיפי הזה, תמיר התיישב על מסטיק.
די. טוב, העיקר שלו אתה, מה זה משנה?
נכון, אבל הוא פשוט לא הצליח להתרומם.
הוא כל כך, הוא נהיה אחד עם הטבע.
הוא נהיה אחד עם הספסל, לחלוטין. הוא השאיר פיסה ממנו.
וואו. זה נהדר.
וזהו, תשימו לב גם באמת לשעות של הרכבלים, כי השעות שם הם הם קצת יותר קצרות מן שאנחנו רגילים, אני חושב שהרכבל האחרון היה באיזה 4.5, אבל גם יש מרחקים, גם יש נסיעות, וזה באמת מקומות שכיף רק לשבת ולבעוט בהם, כאילו, מדהים, באמת, כאילו.
נשמע מטורף.
ישבנו שם באיזה מסעדה, קנינו יין, קנינו איזה לחם נקניקים כזה, נשנשנו, מדהים, מדהים, באמת מדהים.
אתם לא רואים את הניצוץ בעיניים שהוא מספר את זה, זה וואו, כאילו, אני רוצה גם לחוות את זה, אני רוצה גם להיות כל כך מאושרת מנוף כזה.
נו, בשוויץ, יש מלא.
יש נופים מהממים, אבל זה לא הדולומיטים.
לא, אבל זה כל מקום היופי המיוחד שלו.
נכון.
אני גם, כאילו, ממש משתכר מנוף יפה ואוכל טוב. זה באמת הדברים
הכי... תגיד את זה לאישה, זהו חתונה.
להגיד את זה לאישה? אני צריך להגיד שאני משתכר מהיופי שלה, לא מהיופי של הנוף.
תגיד שאתה משתכר מנוף יפה, אבל היא הנוף הכי יפה שראית.
אני חושב שזה בעיה. אני כאילו, בגלל זה גם דייטים ראשונים, אף פעם לא עושה במקומות עם כאילו הרבה דברים שקורים מסביב ונוף יפה, כי אז אני לא מצליח להתרכז בדייט.
כל אחד והצרות שלו.
לא, נגיד, אתה חושב בבר, שהוא מפוצץ באנשים, ויש מלא בלגן מסביב, או שהוא כאילו מלא אנשים שעוברים לידו, אני לא צריך להתרכז.
בוא נשימו לב לקחת אותו למקום שקט כזה. לא יפה מדי, כן, שהוא לא יסתכל על המקום ולא עלייך. אבל כן, כן, לא, אני מסכימה איתך. מקומות רועשים זה קשה. בעיקר לדייט ראשון שני.
ממש.
לא, זה מסובך.
וזהו, אנחנו מגיעים עכשיו באמת לבוקר של השביעי לעשירי.
של השביעי לעשירי, כן.
בוקר של השביעי לעשירי, אנחנו קמים בבקתה הזאת שהיינו בה. ואנחנו קמים, ואז כאילו החבר שלי אומר לי, יש אזעקות בארץ, בדרום, וכזה, כאילו, אזעקות,
זה תמיד קורה, כאילו לצערנו זה לא, זה לא משהו חדש.
זה קורה כל הזמן, וזה לא איזה משהו מיוחד.
זה גם תמיד בדרום, כאילו זה תמיד בעוטף, ובסדר, שוב אזעקות, וזה צהל יגיד כזה, נו נו נו, ונמשיך הלאה.
בדיוק.
זה מה שכולנו חשבנו בגדול.
בדיוק, אז כאילו עדיין קצת הלב צובט, כי אתה בארץ, כתוב בחול, שיש אזעקות וזה, אבל בסדר. ואז גם הוא אומר שיש חשש לחדירת מחבלים. בסדר, גם חדירת מחבלים,
זה גם קורה לפעמים, היה כאילו, יש המון התראות על זה, נכון.
כן, כאילו נכנסים איזה 3-4, פשוט מורידים אותם.
כן.
בסדר, לא, לא קריטי כאילו זה קרה. ואנחנו כזה מתרגשים, אבל לאט לאט אנחנו כבר יושבים לאוכל בוקר, ומתחילים להבין את הגודל של האירוע. וגם לא היה מאוד מאוד ברור באינטרנט מה קורה, כי התבססנו נטו על האינטרנט.
נכון.
מתחילים לדבר כזה במשפחה, ו... מלא אנשים שאני מכיר, גם מתחילים לשאול אותי כזה, מה שלום, סבתא שלי, סבתא שלי מבארי. מה אנשים מתחילים לשאול לי מה הייתה, וגם באמת אני מאוד מחובר למקום הזה, כי בכל הילדות הייתי מגיע שם בקיץ, איזה שבועיים, חודש כזה שורט שם, אמא שלי בת קיבוץ, סבא שלי גדל בקיבוץ, אני מכיר מאוד, הרבה מאוד אנשים משם. הרבה אנשים התחילו ממש לדאוג, וזה היה מוזר מאוד, כי באותו יום קיבלתי הודעות מכל האקסיות שלי. כאילו באמת, 5 אקזים, אז קיבלתי הודעות, מה שלום סבתא, מה שלום סבתא, הכל בסדר.
וואו, ממש אוהבת את סבתא כנראה.
כן, זה...
היא נשמעת לי
אישה. היא אישה מיוחדת, באמת, היא אוקראינית, היא ממש לא דומה לי. שנייה, באמת נמשיך. ולאט לאט אנחנו מביאים את הגודל של האסון, ואנחנו ממש מתלבטים מה לעשות, אם נמשיך כאילו את הלוז שלנו, או פשוט נשאר שם, כי אנחנו גם צריכים להגיע לאזור אחר, כי הלינה שלנו כבר בלילה הבא היא במקום אחר. אנחנו מחליטים להמשיך, ואנחנו באותו יום הולכים לאזור של הטרי צימה, שזה אזור מאוד מאוד מפורסם גם, 3 רכסים כאלה של דולומיטים שעולים מהאדמה, יש מסלול מעגלי שמקיף אותם, וזה כמה שעות הליכה טובות, באמת אחד האזורים הכי מפורסמים ויפים שם.
רגע, אבל סבתא בסדר?
אז בשלב הזה, כאילו, אנחנו לא באמת יודעים, כאילו, אני אספר את סבתא תוך כדי הסיפור, כי אנחנו לא באמת יודעים, השעה היא כזה 9-10 בבוקר בארץ, אני מדבר עם סבתא בוואטסאפ, היא אומרת שהיא בממד, שכאילו, הכל בסדר, ו... ואז שאנחנו מגיעים באמת לשם, אני מתקשר אליה, השעה כבר איזה 12 בצהריים בארץ, וזה באמת הנקודה האחרונה גם שהיה לי קליטה, כי אנחנו חונים את האוטו במסלול בחניון התחתון, ועולים למעלה באוטובוס, וכבר אין כל כך, קליטה באזור הזה. וסבתא אומרת שהיא בסדר, ואני כאילו אומר, אז תגיש, מכן לעצמך, זה נדבר איתה באמת בשיחה בוואטסאפ. ואז אנחנו מתחילים את המסלול, ואנחנו כזה עושים שם איזה התנחתה בכניסה באיזה מסעדה, כאילו רק לפרוק מתח, דופקים עוגות, גלידה, רק כדי כאילו...
הכי לרגשית.
כן, שנייה, להתאפס על כל מה שקורה. חייב גם להגיד שזה מאוד מאוד קשה היה הסיטואציה ששנינו שם, כי אני והוא מתמודדים עם דברים אחרת. הוא מעדיף את השתיקה, ואני חפראוי. אני חייב כאילו לדבר את הדברים, כדי לעבור אותם. ובאמת אנחנו עושים את המסלול הזה, ומאוד מאוד דואגים, כל פעם שיש הזדמנות של קליטה, אני מנסה כאילו לחפש שנייה לראות אם יש איזו הודעה, שההורים יעדכנו, חברים יעדכנו מה קורה. שעה 3 בצהריים בארץ נגמרת סבתא שלי סולה בטלפון, לא יודעים באמת מה קורה, אני לא חושב שגם אף אחד ידע מה הפרופורציות של האירוע. באמת שכבר היינו בעלייה לטרי צימה עם האוטובוס של התיירים, אנחנו רואים את הסרטון המפורסם של הטנדר בסדרות, וכאילו אני בשוק, אני אומר, זה לא גיוני, זה לא אמיתי, כאילו, ו... אבא שלי כמובן אלוף הרגעות המשפחתי, כל הקבוצה של המשפחה כזה, 40 מחבלים, נכנסו לסדרות, ילדים חטופים, וזה כאילו מתחיל להלחיץ ממש, ואני כאילו אומר לו, לא, אתה סתם לא שטויות, זה לא מאומת, זה לא זה, כאילו, אומר, זה אין פרופורציות, כאילו, זה לא הגיוני.
כן, זה לא משהו שחשבנו שיכול לקרות.
כן, זה לא הגיוני. וזהו, אנחנו עושים את הטיול, מסיימים אותו, עדיין לא ברור מה קורה, כאילו, סבתא כבר לא עונה, כי הגיע לה כבר סולה בטלפון, ממשיכים ליעד הבא שלנו. שנייה, אז אם אנחנו באמת כבר על הטרי צימה, שנייה, ניתן כבר את האנקדוטה פה ונמשיך את הסיפור. הטרי צימה באמת אזור יפה, שימו לב ששתי חניות, חניון תחתון וחניון עליון. תמיד שאתה מגיע לשם יש שלט שאין חניה בחניון העליון, תנסו, תעלו, תראו אם יש חניה, מקסימום תרדו למטה, כי בסוף מסתבר שהיה שם הרבה חניה וכבר שמו שלט מראש כאילו שאין חניה. כי זה גם בסה, כי אתה משלם על חניה, משהו כמו 35 יורו, ואתה צריך גם לקחת אוטובוס אם אתה חונה למטה, שזה עוד 10 יורו לכיוון, וגם בנוסף, ופעם בשעה. כאילו, מאוד 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 מפגר. ואז עולים באוטובוס, צריכים אחרי זה גם לרדת, אנחנו כמו ישראלים טובים, לקחנו טרמפ ממישהו, שביקשנו כזה,
וחזרנו,
אבל שימו לב לדברים האלה. וזהו, ואנחנו ממשיכים באמת לנסוע לעיירה הבאה, שאנחנו ישנים בה, אנחנו ישנים בקורטינה דה אמפצ'ו, באמת מקום מקסים, וגם משהו מצחיק ואבסורד, באותו יום יש פסטיבל בירה. אז אמרנו, טוב, כאילו ניסע לפסטיבל בירה. אנחנו עושים גם פסטיבל בירה, ואנחנו מרגישים כאילו את הניתוק המוחלט, כאילו אנשים פה שמחים, רוקדים, צועלים, הכל כאילו שמח, ואנחנו יודעים שבארץ כאילו, באמת, כמעט התחלה של מלחמה. אני חושב שבשלב הזה עוד לא אמרו כאילו מלחמה, אז באמת היה מצב קטסטרופלי, ולא יודעים באמת מה קורה. אנחנו חוזרים, אני קצת מדבר עם אמא שלי בטלפון, ופשוט כאילו נשבר, בוכה, ממש כזה, יושב כזה מחוץ להוסטל, פשוט בוכה. סיטואציה עזויה, באמת עזויה, אני מרגיש כאילו כל כך כואב שאני נותק ורחוק, ואני גם לא יודע מה לעשות, אני אומר, אמשיך את הטיול הרגיל, לנסות לחזור כבר עכשיו, יש לנו כאילו, זה היה יומיים וחצי לפני הטיסה חזרה לארץ, ידעתי שכבר ביטלו טיסות עכשיו, אז אמרתי אולי תן צ'אנס, אולי הטיסה שלנו כן תתקיים, אולי דברים השתנו עד אז, גם לא לנו מאיפה עכשיו לחזור, היינו צריכים גם ככה לנסוע לאזור ונציה, לחפש משם איך לחזור, הכל נהיה נורא מורכב וכואב, אז בשלב הזה כבר אנחנו קמים יום אחרת, השעות זזות, ואז כבר מחלצים את סבתא שלי מבארי, אני אספר את הסיפור המלא, היא בשלב מסוים נגמר לסולה בטלפון, היא פשוט הולכת לישון, קמה למחרת בבוקר, ויוצאת פשוט בפיג'מה, בלי חזייה, בכלום, יוצאת כאילו כזה בפיג'מה רק כדי להתאים את הטלפון, יוצאת עם טלפון ומטען. זהו, היא חושבת ש...
איזה אייקון.
היא פשוט חושבת שכאילו הכל רגוע, יצאו המחבלים, ורק אין לה חשמל בבית, היא הולכת להתאים את הטלפון. יוצאת מהבית, רואה את הגופה של השכנה שלה בכניסה, איך שהיא עוברת את הפתח של הבית ואת את השביל, היא פוגשת חיילים שכבר עומדים דרוכים, ותופסים אותה מהר, זורקים אותה לתוך הג'יפ, היא רוצה לחזור, לקחת דברים מהבית, לא מוכנים, לא נותנים לה, ומסתבר שבאותו זמן כבר יש את הסיפור, הבית של פסי, את מכירה, עם הטנק שהוריד שם פגז, מכירה את הסיפור, זה 11 נראה לי שבועים, בתוך הבית, עם 40 מחבלים, סוף נתנו פקודה להוריד פגז על הבית, הבית הזה נמצא 5 בתים, בערך מהבית של סבתא שלי, ממש בסוף הקצה של הרחוב שלה, וזהו, ומחלצים אותם. בדיעבד, היא מבקשת ממישהו אחרי כמה ימים שיביא לה דברים מהבית, ואז אנחנו מגלים שכן בסוף הגיעו מחבלים לבית שלה, ופוצצו רימון בתוך המקלט שלה, בתוך הממד, זאת אומרת שאם לא היה לה את הקוצים בתחת והיא הייתה יוצאת לחפש להתנין את הטלפון, לא יודע מה קורה. וכמובן המקלט, הממד נשרף, וזה השפיע ככה על כל הבית, והיום כזה משפצים ובונים באמת את הבית שלה שהיא תוכל לחזור. וזהו, ואז היא פונתה אלינו, ומשם עברה למלון בים המלח, שהיא עד היום שם. זהו, באמת סיטואציה מאוד קשה. כאילו אני במקביל שומע את כל הדברים האלה מחול, ומנסה לדבר עם סבתא גם קצת בהורצה, בשיחות. פחד מטורף, היא גם כאילו, היא לא מבינה באמת את הפרופוזות של האירוע, היא...
בת כמה היא?
היא בת 78, אני חושב, משהו כזה. אבל באמת צעירה, פרשית, כאילו, הכל כזה באמת... היא לא מרגישה מעלת הגיל, ואני חושב שכן, האירוע הזה באמת היה טראומטי ומצלק והשאיר חותם, וזה איץ תהליכים של הזדקנות שהיום אנחנו מגלים אותם. טוב, וזהו, ובואו נעבור שנייה באמת לדברים הקצת מסמכים, נחזור באמת לטיול שלנו.
סליחה, אבל זה משהו שהיה חייב לדבר עליו. ברור, זה חלק מהמציאות שלנו.
נחזור באמת עכשיו לטיול עצמו. אז היינו בקורטינה דה אמפטיו ביום השני, אנחנו קמים בבוקר ומחפשים משהו לעשות פה באזור, לא היה לנו כוח כל כך עכשיו לנסוע לאיזה יותר מדי מקומות, נסענו לאיזה אזור של תצפית, עברנו גם בפסו ג'יו שזה עכשיו מעבר הרים מאוד מאוד יפה, וגילינו שמאוד מפורסם בקורטינה דה אמפטיו, זה מסלולי אופניים, יש שם הרבה מאוד מסלולי אופניים בצדדים של הכביש, מאוד מסודרים, מאוד נגישים, אפילו עם מנהרות יהודיות לאופניים, כי יש ממש מנהרות כאלה חצובות, מוארות, מקסים, באמת מקסים. הזכרנו אופניים שהם חצי חשמליות, שזה גם מגניב, שהם כזה נותנות לך קצת
דחיפה ועוזר לך. כאילו אתה מדווש וזה עוזר לך.
נכון, בדיוק, אתה מדווש וזה עוזר לך, אתה יכול גם לבחור כמה זה יעזור לך. ואז עשינו טיול של חצי יום כזה, נסענו לאיזה מקום שהמליצו לנו על איזה מסלול, חזרנו, מקסים באמת, עם עלייה כזאת לגובה, תצפית, בית קפה, אספרסו, יורדים למטה, וחוזרים לעיר, ונשארים שם לעוד לילה. וזהו, ומחרת בבוקר אנחנו קמים, נוסעים לוונציה. ונציה משהו כמו שעתיים וחצי נסיעה, נסיעה כמובן יפה, כאילו כל הנסיעות עצמה מאוד מאוד יפות, הכבישים יחסית סבבה, קחו בחשבון שהנסיעה מאוד איטית, כי אתם נוסעים בנתיב אחד בדרך כלל, שדרך מלא עיירות וכפרים, מלא פיתולים, נוסעים על 40 קמ"ש בערך, אז גם כאילו אם הקילומטראז' לא נראה לכם גדול, עדיין זה ייקח לכם זמן לעבור אותו, ואז אנחנו מגיעים לוונציה. ונציה, את מכירת ונציה הרי? נכון? יצריך להיות בוונציה?
לא.
לא? טוב, תוסיפי
אבל אני בהחלט מכירה, כאילו, מה, שמענו, שמעתי אז, על וונציה.
שוונציה זה הכל
מים. כל מים, זה, וואי, זה נשמע לי חלומי. בגדול.
זה סופר ציורי. לא מומלץ אבל דווקא בוונציה, המים שם מזוהמים.
לא, ברור שלא, אבל היא שוקעת.
היא שוקעת, נכון. התחממות הגלובלית, הם עושים שם כל מיני סחרים כדי לשפר את זה. היא הייתה פעם אימפריה, כאילו וונציה היא ממוקמת מאוד טוב, הנמל שם מאוד מאוד חזק, והעיר עצמה מאוד עשירה. זה מדהים, זה באמת עיר על איזה אלף ומשהו איים, והכל הבתים, הכל זה תעלות, אין כאילו רכבים כמעט בכל האזור הזה. אבל זה מאוד מאוד גם אומר שהיא צפופה, מפוצצת תיירים ותיירותית, אז קחו בחשבון שלא חייבים לישון בתוך ונציה עצמה. אנחנו ישנו מחוץ לוונציה, אני חושב שגם קוראים לזה ונציה, וזה פשוט החלק שהוא בתעל היבשה, באזור שהוא מאוד קרוב לרכבת שממש נוסעת על הגשר דוך לתוך ונציה, מחכה כזה 5 דקות הליכה. אז פשוט ישנו שם, הלכנו ברגל, לקחנו רכבת או אוטובוס, נכנסנו לתוך ונציה, התחנה המרכזית, ומשם אתה הולך ברגל את כל ונציה. ונציה מאוד גדולה, ויש שם גם כמו אוטובוסים שהם על המים, כאילו זה ממש כמו מעברות כאלה שעוברות ממקום למקום על המים, שזה סופר מגניב. וזהו, ואז ככה אנחנו באמת מטיילים כזה בערב בוונציה, יוצאים שם, קצת אוכלים ארוחת ערב וחוזרים. יום למחרת אנחנו גם עושים יום מלא כזה בוונציה, הולכים לכל המקומות המרכזיים, אם זה כיכר סן מרקו, שמחרתי זה היה הזיה, כי לא היה שם יונים. מכירה אתה?
לא היו יונים?
לא היו יונים. Oh, אני חושב שהם עשו שם איזה תהליך להיפטר מהיונים, לא היה יונים.
זה סימן היכר מטורף אבל.
ממש.
לא, כי אתה שום יונה. מרקו,
אולי כמה יונים קטנות, כאילו, אבל זה לא להקות עצומות כמו שאני זוכר.
די.
וגם הכיכר הייתה שם בשיפוצים, זכרתי אותה מאוד שונה. קחו בחשבון שיש מסביב הכיכר גם כמה מבתי קפה הכי ותיקים בעולם, יש שם איזה בית קפה מאיזה 1730,
וואו.
מטורף באמת, אבל זה 20 יורו לאספרסו, משהו כזה.
יקר, אבל...
אבל זה נחמד לבוא לראות. כן. רק להסתכל, מראה עיניים. וזהו, ונציה עצמה היא באמת מטוירת מאוד, אבל כן יפה וקסומה, יש שם הרבה מאוד קתדרלות, אז ככה הלכנו איזה מדגם מייצג. מה שמצריק שחלק מהקתדרלות דורשים תשלום.
באמת?
אז דורשים תשלום כמה יורוים.
אז קרה.
מה שמצריק אבל שאתה כאילו נכנס כבר פנימה, מגיע לעמדת תשלום, ואז אתה כבר רואה את כל הקתדרלה. אז מה שעשינו כזה, נכנסנו, שאלנו אותו כזה מה המחיר, אומר את המחיר, אנחנו כזה מסתכלים מסביב, רואים את כל הקצריה, אמרו לו, טוב, תנק יו, ויצאים החוצה.
יפה, יפה. עקצתם, עקצתם.
זהו, כי כאילו, מה, אני לא בא להתפלל פה, אני רק בא להסתכל על זה, אני רואה את זה כבר מהכניסה. אז אין סיבה.
חכם, חכם שלך.
נכון, אבל יש שם גם באמת כמה קתדרלות מדהימות, חפשו כזה, תתקרו לעצמם כמה נקודות מסוימות, לא צריך הכל, באמת, כאילו, מספיק איזה כמה. ועוד משהו שמאוד מפורסם שם, זה כמובן מורנו, האם שמחוץ לוונציה עצמה, יש את זכוכית מורנו, שמפורסמים באמת בעבודות זכוכית שם, יש גם סירות אוניות שמביאות לשם, מעברות כאלה. ואנחנו הלכנו גם למוזיאון של ליאונרדו דה וינצ'י, שמציג כזה שחזורים של כל מיני יצירות שהוא תכנן.
וואו.
ואני פריק של דה וינצ'י, באמת מעריץ אותו, מדובר בבן אדם גאון. הוא היה הכל. כאילו באמת, הכל בבן אדם אחד, אומן, מצייר, מפסל, מנתח, רופא, כאילו ימציא דברים.
הוא מטורף, הוא מטורף.
מדהים, באמת. יש לך גם סדרה שאני אהבתי, הוא גם חובב נשים, משהו בזיה. או שזה רק בסדרה, אני לא יודע.
איזה סדרה?
דה וינצ'י, משהו כזה. יש גם צופן דה וינצ'י דרך גם.
קראתי.
הוא לא מתרחש בוונציה, אבל הוא על סביב הסיפור שלי.
הוא
בלובר.
בלובר, אני חושבת,
כן.
כן, ספר נהדר, הסרט מדעזע, שלא תעזו אפילו לחפש אותו, זה פשוט בושה שטום הנקס השתתף בזה, צריך להתבייש בזה, למחוק מהרזומה, סרט גרוע, אבל הספר נהדר.
אני דווקא תופס ממנו, כאילו יש לו הרבה מאוד סרטים טובים.
מה, טום הנקס? חד משמעית,
אבל יש לו נפילות קטנות.
זה לא, זה סרט מביך.
כן,
זה באמת, זה ספר שקראתי והייתי מרותקת אליו, ואמרתי וואו, וואו, וחיפשתי, אמרתי וואו, אם יש סרט אני חייבת לראות איך הם עשו את זה, כי זה כאילו, זה כל כך, אני רוצה להיות בתעשייה, אני רוצה לביים דברים, ואני כאילו אמרתי וואי, ואיך הייתי מצלמת את זה, ואיך הייתי, כאילו זה, ואני רואה את הסרט ואני אומרת אוי ובוי, כאילו לא, לא,
לא,
אז אל תראו אותו, זה מה שאני אומרת בעצם, זורקת שייד.
אבל אפרופו, באמת ספרים, סליחה, אז גם על ונציה יש כמה ספרים, והספר שאני קראתי שהייתי ילד, קוראים לו מלך הגנבים, שכל הלילה מתרחש לוונציה. קראת אותו?
כן.
יואו, את זוכרת?
וואי, האמת שאני לא זוכרת הרבה ממנו, אני זוכרת שקראתי.
אני גם לא זוכר הרבה מהלילה, אני רק זוכר שזה היה איזה חבורת ילדים שהם גנבים וגרים באיזה קונוע נטוש.
כן.
באמת מדהים, באמת ספר חמוד, וגם יש לו מפה של ונציה, וככה אתה כאילו ממש חווה את ונציה עם הספר. ממליץ, כאילו אם יש לכם זמן לפני ככה לקרוא את זה. וזהו, באמת ונציה חמודה, אני לא חושב שצריך להיות בה יותר מיומיים כזה, אבל אם אתם רוצים אתם יבואו שם רק לוונציה, או רק למילאנו באמת, אבל לדעתי זה אחלה נקודה לסיים את הטיול, החזרנו את הרכב באחד מסעות תעופה, ובו זה קצת מתחיל הסיפור, כי באמת מתחיל המסע של השיבה הביתה, כמובן שהטיסה התבטלה, טיסת ריינר כמובן ביטלו,
ואז
הכל התבטל, חוץ מאלעל.
כן, אלעל.
ואז הם צריכים להתחיל למצוא דרכים לחזור, ולא היו הרבה טיסות של אלעל מוונציה, ואז התחלנו לבדוק, אולי לקחת הסעה למילאנו, לרומא, ומשם לחזור, או לקחת טיסה בכלל ליוון, ומשם לטוס. אבא, לגן אטומי, במשך כמה שעות רק ישבנו על הטלפון, ניסינו לחפש טיסות, ניסינו להפעיל מלא אנשים מרחוק שיעזרו לנו למצוא דרך לחזור. ומישהו בסוף זרק לנו כזה, יש טיסה של אלעל מוונציה, תבדקו אולי יש בכמה מקומות, ממש כמה מקומות אחרונים באמת סגרנו, וזה היה כמעט גם באותם שעות שהיינו אמורים לחזור, זה לא שהיינו צריכים להוסיף עוד לילה או משהו כזה, זה היה כמעט כאילו באותו דבר.
וואו, זה נס.
ממש. הבעיה היחידה שזה היה באמת משדה תעופה אחר, אז זה אילץ אותנו להחזיר את הרכב לשדה תעופה שהיינו אמורים להחזיר בו, לחזור חזרה, ואז
נשמע המסע.
לנסוע לזה, כן, זה קצת איזוז.
אבל חזרת, והנה אתה כאן, זה מה שחשוב.
בדיוק, וחזרתי, ובאמת, תוך שעתיים מהנחיתה כבר הייתי על מדי בית בבור בקריה.
וואו.
ומשם מסע של חודשיים, שלושה אינטנסיבי מאוד, מרתון ממש. ועד עכשיו זה לא נגמר.
נכון.
אז באמת, בנימה אופטימית זו, אני מאחל שהכל ייגמר בקרוב הצד הטוב ביותר שאפשר, שהחטופים יחזרו.
ותודה על כל מה שאתה עושה. אתה, כל כוחות הביטחון מרמת העיקרון.
יש כמה אנשים שתורמים וזה מדהים.
זה, אני חושבת שזה כבר נהיה, בגלל שהמלחמה נהייתה נורמה, אנחנו שוכחים לפעמים להגיד תודה. כאילו,
ממש.
בזכותכם אנחנו חיים בסוג של שגרה, למרות שהיא די מאפנה, כי היא מלחמה והמצב רע. אבל אנחנו כאן. וזה באמת הודות לכם.
תודה רבה, למרות שאתה בתוך זה, אתה לא באמת מרגיש את כל הדבר הזה. אתה פשוט נמצא בתוך שגרה כזאת של מלחמה. ובאמת בדרך שלקחתי אותך, היה כזה המצעד השבועי של גלגלץ, והיה את השיר גיבורי על של התקווה 6. שמעת אותו? שיר חדש יחסית?
אני לא בטוחה.
אז הוא מדהים, כי הוא פשוט מציג כל מיני דמויות, לא יודע אם דמויות, אבל של כאילו אנשים שהם באזרחות, לא יודע, מנהל מפעל, מלצר, רואה חשבון, שכאילו יש לו את הגלימה של המדי בית שאצלו בארון, ושהוא לובש אותה, הוא הופך להיות משהו אחר. הוא הופך להיות מגיסט בלב עזה, הוא הופך להיות חובש קרבי, הוא הופך להיות... כאילו אנשים שיש להם פשוט שני כובעים, שממש לבשו את הכובע הזה במשך כמה חודשים עכשיו, ועזבו הכל בשביל משהו אחר, וזה מדהים. כאילו, האנשים שעושים את השיפט הזה,
זה באמת מדהים. יש גם סדרת תמונות בעמוד אינסטגרם של הצבא. שהם באמת מצלמים כל מיני אנשים, כאילו אתה יודע, נלחמים בעזה, וכאילו דברים של מלחמה, כאילו אשכרה שגרה של מלחמה, ואז הם כותבים למטה כזה, מה? סטנדאפיסט.
וואי.
וצלם. וכאילו זה אנשים שאתה אומר, וואי, כאילו מה הקשר, כאילו מה להם זה להילחם עכשיו, אבל לא, זה אנשים שעברו הכשרה צבאית, הם כאילו הם לוחמים, ולא, ביום יום הם עושים כזה דברים לא קשורים כביכול. ופתאום בשגרה של מלחמה הם חוזרים להכשרה שלהם ולזה. לא נראה לי שאפשר לראות את זה במקום כלשהו אחר בעולם.
ממש לא. כאילו זה לא משהו שקיים. באמת שזה אבסורד, ואני לא יודע איפה איך להסביר את זה לאנשים בעולם שאני מכיר. כי זה הזיה, איך כאילו פתאום קורה כזה דבר, ואז אתה עוזב הכל, ולבש מדהים, והולך להילחם.
כן, זה לא...
אנשים פעם אחרונה שהם יחזיקו ככה נשק ונלחמו, יכול להיות גם לפני 5 שנים. כאילו זה אבסורד, באמת.
כן.
זהו, זה היה הכל עד עכשיו. נו, עשיתי לך חשק לטוס לדולמיטים, לאיטליה?
מאוד, מאוד. אני רוצה תמונות גם.
נראה לך, נראה לך. זה הדרך היה שחזר את הטיול, שסקלתי כזה בגלריה.
זה הכי כיף.
אפילו לא העליתי את התמונות.
נכון.
זה
הזוי. ואמרתי, לא, אין, לא, אין. רק אתה מכין קפה. בסטורי.
נכון,
זה מגיע. לאיטה יש התמכרות לקפה.
וואי, צריך לספר גם על הקפה. אפרופו קפה, קניתי אותו בוורונה. הלכנו כזה חנות של קפה, וקניתי כזה קפה למקינטה. ומקינטה, אתם מכירים, אתם כאילו שמים קפה בתחתית, שמים את זה על הגז, שמים מים, וזה כזה עולה.
כן.
ואני לא ידעתי, כאילו יש לו מקינטה בבית, ולא ידעתי לכמה מנות זה מתאים. אני כל פעם כזה שם אבקה, שם מים, מכין, ואז כאילו מוזג, וזה פשוט ממלא לי כוס שלמה של כוס של קפה. ואז אני הולך לחנות ושואל אותה כזה, מוצא איזה מתקינת בגודל של מה שאני משתמש, ואומר, תגידי, כמה מנות קפה זה כאילו, או איך אני מכין עם זה, כמה אני שם קפה, כמה מנות זה. ואז היא אומרת, זה ל4 אנשים. ואומר לה, מה ארבע אנשים? אני כל פעם מוזג את כל הכוס לעצמי ושוטה. היא הייתה באלם, כאילו, שתחו לי עיניים, אתה שותה את כל זה? כאילו, אמרתי שאני אוכל את הברזל גם, זה פרצוף באמת. וואו, הייתי באלם, אמרתי, רגע, מה זה אומר? כמה קפאין אני צורך כל פעם שאני עושה את המנה הזאת? זהו, אז מאז אני, כן, מאז אני צריך לשנות את הרגלי המקינטה שלי.
טוב, זו שגרה אחרת, מה, הם שותים כזה אספרסו קטן.
כן, הם שותים קטן מאוד, מה זה הדבר הזה?
אני לא מתחילה בין אנשים ששותים אספרסו, חברים, התשובה הנכונה היא נס.
שחור, שחור, שחור מהיר אותך, נותן לך בוסט.
זה מר מדי.
תגדלי לי לאט לאט, תגדלי, ואז היא התחינה ויש לך סודה.
פעם גם לא אהבתי קפה, אז זה לאט לאט.
מתחילים מזה.
בייבי סטפס.
ואם כבר הזכרת תמונות, דרך כלל לא סיפרתי את האירוע המרכזי. אז לפני הטיול הזה, אני והשותף שלי תמיר נוסענו כזה לאתרי היכרויות, והוא פתח בדיוק כזה אינסטגרם אחרי ששנים, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לפתוח אינסטגרם, אין כאילו, אתה באתר היכרויות, אתה לא יכול שלא לך אינסטגרם, זה כאילו להגיד שאתה חמאס בערך, אם אין לך אינסטגרם. אז לא ידענו כל כך איך מתתלמים יפה, אז היה איזה ערב שישבנו ופתחנו יוטיוב, וראינו מדריכים איך לעשות פוזיציות ותמונות גבריות. אז בגדול, יש אחלה מדריכים, ממליץ לכם מראש ככה לעבור על הדברים, התנוחות המרכזיות.
היית כותב לי פשוט.
כן, אבל את יודעת, יש מלא תנוחות ודברים. אז דבר ראשון, יש את התנוחת הזה, אחרי אני אעשה אותה, תנוחת נכניס אותה לחיים פנימה. רואה את מה שאני עושה?
בוודאי. זה ממש כמו... מדגיש את העצמות לחיים.
עצמות לחיים, זה כמו סקווידוויד.
זה סקווידוויד החתיך, בדיוק. חתיך, בדיוק. אנחנו נעלה תמונה של זה לאינסטגרם, חברים, פייפר פליינס, תסתכלו, תביטו.
נכון מאוד. והפוזיציה המרכזית שלמדנו, שלמעשה צריך כאילו לעשות פוזיציה שמסתכל הצידה, לשחק כזה בשיער, או פשוט להיות תוך כדי תהליך שאתה עושה משהו, או הולך לאנשהו, פשוט לסיים אותך ברצף של תמונות שאתה עושה את זה, ואז ככה יש לך אחת לפחות שהיא טובה.
כושר עניבה, חברים.
ונכון, בדיוק, מסתדר את השעון, מסתדר את המעיל, סוגר סוואטשרט, אז יש לנו מלא מלא תמונות.
מכפתר את החליפה ככה.
נעליכם אחר כך איזה שתראו, ויש מלא תמונות שאנחנו כאילו עושים כזה תהליך.
וואי, זה מצחיק מאוד.
זה ממש מבוים, זה היה ברמה שכאילו לפעמים שמנו את הסוואטשרט וסגרנו אותו רק בשביל התמונה, או שהוא כבר היה סגור ופתחנו אותו בשביל לסגור אותו.
ברוך הבא לעולם של הבנות.
זוועת עולם. נכון. זוועת עולם, מרחם עליכם.
תודה.
זוועת עולם. זהו נראה לי, אביה, זהו, עברנו על הכל. היה לי ממש כיף. איזה כיף שבאת.
איזה כיף שהזמנת.
תודה רבה, אז נביא אותך אחרי עוד פרקים.
אני תמיד נהנית להיות כאן.
עם הסיפורים שלך גם והנקודה האישית שלך על הדברים, זה תמיד מעניין.
מעניין, מה אתה עשה ללונדון עם אמא?
וואלה, טוב, נסיפר כאן לונדון.
פרסט טיים, גרלס טריפ. אופה. עושה את מעניין, מעניין כמה פעם נריב.
לא נורא, נורא, יבוא בשלום.
מקבלת תימורים בפרטי? סתם, לא, לא, יהיה כיף, יהיה כיף. כבר עשיתי לה הפתעה, יש לה סדרה שהיא ממש אוהבת. Called the Midwife, כיאה לאמא, ואנחנו הולכות לסט.
וואי, מגניב.
אני סגרתי כרטיסים לסט.
מגניב.
זה כל החסכונות שלי. סתם, לא, חסכתי כבר מלא זמן, אז יש לי כסף, אבל אני גאה בזה בהפתעה הזו, כי היא ממש שמחה.
איזה חמודה, גבח גם. טוב, אחרי זה תתראייני באמת לונדון. אני אשמח. יש מספיק דברים.
אני מאוד אשמח.
תודה רבה.
תודה לך.
אז מה היה לנו היום? אביה הגיעה וראיינה אותי על המסע שלנו בדולומיטים אי שם בתחילת אוקטובר, שהיינו צעירים ואופטימיים, ולמעשה עברנו על באמת אחד אזורי טבע הכי יפים באירופה, עם האוכל המשגע והאווירה האיטלקית המיוחדת. אני בטוח שזה עשה לכם קצת גורו גורו בבטן. ממליץ לכם בחום באמת להסתכל באינטרנט, כי יש המון מאוד, המון מקומות שלא עברנו עליהם ולא נגענו בהם, כי באמת האזור הזה ענק, אבל אני מקווה שאתה תכף כזה דגימה לאופי של הטיול והמאפיינים שלו. זכרנו לנו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פפרספלנס פודקאסט, חפשו אותנו גם באתר שלנו, פפרספלנס.co.il, אוהב אתכם, ויאללה, נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.